בסייעתא דשמיא נדבר היום ענייני ביטול חמץ, אולי ניגע קצת גם במכירת חמץ וקצת אולי על מוצרי חמץ. טוב, ביטול חמץ. למה צריך לבטל חמץ? מה זה ביטול חמץ? התורה אומרת בחומש שמות פרק י"ב פסוק י"ט: שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל המחמצת ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. ובחומש שמות פרק י"ג פסוק ז: מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. רואים מכאן שאנו איסור בל ייראה ובל יימצא בפסח. אסור של האדם יימצא חמץ בפסח. האופן היחיד שיכול להימצא אצלו חמץ בפסח, זה אך ורק אם החמץ לא שלו, לדוגמה של גוי, וכמובן שאין לו אחריות על החמץ הזה. אם יש אחריות על החמץ הזה, כגון אם הוא נאבד, הוא נשרף, הוא חייב באחריות שלו, עובר עליו. איסור בל ייראה ובל יימצא. לכן, יש לנו מצוות תשביטו, להשבית את החמץ בערב הפסח, לפני פסח. אומרת התורה, חומש שמות, פרק י"ב, פסוק ט"ו: שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. איך אנחנו ניצלים מהאיסור של בל ייראה בל יימצא? יש לנו כמה אפשרויות. או ביטול חמץ, שתכף נגיד מה זה. או בדיקת חמץ וביעור החמץ, בסופו של דבר. ויש גם כאלה שעושים מכירת חמץ. שלושת האופנים האלה בעצם מנתקים את הבעלות שלי מהחמץ, או מבארים אותו מהעולם, או שמנתקים את הבעלות שלי ממנו. ממילא אני לא עובר על איסור בל ייראה ובל יימצא. נתחיל לדבר על נושא של ביטול חמץ. מהתורה מסביר הר"ן סג"י: או בבדיקה או בביטול. מה זה ביטול חמץ? אומר רש"י, ביטול זה בעצם אדם כביכול מחשיב את החמץ כאפר. מבטל ממנו כל חשיבות. מכוון בליבוי, החמץ הזה בשבילי עכשיו הוא כאפר הארץ. הוא מבטל אותו בעצם מעצם העצמיות שלו. ראינו דוגמה לזה במסכת עבודה זרה, שאדם לוקח חפץ של עבודה זרה ויכול לבטל אותו. הופך אותו למותר, על ידי ביטול. אז לפי רש"י, השבתה היא בלב. כן? ביטול הוא בלב, סליחה. ויותר חידוש, שאומר רש"י שבביטול הזה הוא מקיים מצוות תשביטו. בעצם הביטול בלב הוא מקיים מצוות תשביטו, זאת אומרת לכם, לדאורייתא. ממילא, אם אני יכול לקיים את זה מדאורייתא על ידי ביטול, ואנחנו עושים גם, גם ביטול וגם בדיקה, הבודק צריך שיבטל, כמו שאומרת הגמרא, אז אם כן, למה צריך את שתיים? אני עושה עכשיו ביטול חמץ. למה אני צריך גם לפי שיטת רש"י, שהביטול, אמרתי עכשיו כל חמירה וחמיר, דיקה ברשותי, שתכף נסביר את זה, ליבוטיל ולהווה אפקר כאפר, סליחה, ולהווה כאפר הארץ. אז למה צריך גם בדיקת חמץ? מסביר הר"ן בדעת רש"י, מכיוון שהביטול הזה הוא תלוי בדעותיהן של בני אדם, במחשבתם של בני אדם, ואין דעותיהן שוות, אפשר שלא יוצאו מליבן לגמרי, רואה את ערך חמץ הזה כזה יקר, הוא באמת מתכוון שהוא אפר הארץ, זה דבר מאוד יקר, אז הוא לא מתכוון באמת ובתמים לבטל אותו, לכן הצריכו לבדוק את החמץ ולבאר אותו. סיבה נוספת, כיוון שהוא רגיל בחמץ הזה כל השנה כולה, שם יבוא לאוכלו. ולמה לא מספיק הפוך, אם אנחנו עושים בדיקת חמץ וביאור חמץ, למה צריך גם לבטל את החמץ? אז מסבירה ששם, אומרת הגמרא, שם ימצא חמץ זה ואיתו, גלוסקה יפיפייה, מחמת שהוא לא בדק יפה, ואז הוא ישעה אותו ויחוס עליו מלבערו, ובאותו רגע יעבור עליו עד בל ייראה בל יימצא. אבל אם הוא מבטל את זה, הוא ניצל גם מהאיסור הזה. ולשיטת רש"י, הביטול הוא בעצם הפיכת החמץ, מוצאים לו את כל החשיבות, הוא מבטל בליבו, שאומר, הוא בשבילי כמו אפר, אין לו שום חשיבות, ובזה הוא גם מקיים מצווה מהתורה של תשביטו. תוספות, חולק על רש"י, לא פתאום. תשביטו, ביטול חמץ, לא מקיים, זה לא, תשביטו מקיים אך ורק בשריפת חמץ. כששורפים את החמץ, מקיים את זה תשביטו. הביטול חמץ זה הפקר בעלמה. שאדם מפקיר את החמץ, מנתק את הבעלות שלו מהחמץ, ובזה בעצם החמץ לא שלו. זה כבכל איזשהו דרך להינצל מבעל ירבה למוצא, אבל אין בזה קיום מצווה. כמו אדם שמפקיר כל דבר, כל דבר שאדם מפקיר ונתק את הבעלות שלו ממנו, זה לא שלו. אם זה לא שלו, ממילא אין בעל ירבה למצא. אז אם ככה, למה לא מספיק רק להפקיר? כמו שאמרנו, צריך גם לבדוק. שם נמצא גלוסקה, ויבוא לאוכלה, וכו' וכו', כמו שהסברנו. להלכה. בסימן תף למדלת, זה שלוש שולחן ארוך, ולהווה כאפרה דארה. לא כתוב הפקר. תקים הבח, חוק יעקב, הגרז, מקור חיים, שהנה השולחן הוא פסק, כמו רשי. ולכן גם ישנה ברורה פוסק, שגם כדאי וצריך להוסיף את המילה הפקר, קראת התוספות, וכך אומרים האחרונים האלה. לכן בסידורים שלנו אנחנו רואים בעצם שתי נוסחאות. נוסחה ראשונה, ליבטל ולהווה כאפר הארץ, וכתוב בפעם השלישית, יוסיף להווה הפקר כאפר הארץ. למה? שיהיה לנו גם לשיטת רשי, וגם לשיטת תוספות, שתי השיטות ביחד. דבר שחשוב לציין, זה שאדם צריך להבין את נוסח הביטול. אומר משנה ברורה, שהיה מגן אברהם, שאם אדם אומר את זה כמו איזה תחינה באלמה, ירצון, שיבטל החמץ, זה יהיה אפר, לא יצא ידי חובה. ומחמת שהביטול הזה הוא כל כך חשוב, שזה הדבר שמציל את האדם מאיסור בל יראה ובל ימצא, אף על פי שהוא ימצא חמץ בפסח, כל עוד הוא לא אכל אותו כמובן, הדבר מאוד חשוב, כדאי להבין מה האדם אומר. הנוסח הוא כל חמירה וחמירה, זה אומר את זה בארמית. אנשים שלא מבינים ארמית, כמו נשים, שלא מבינים את השפה הארמית, יגידו בעברית. העיקר שיבינו מה שהם אומרים. כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי. אנחנו בלילה אומרים נוסח אחד, ביום אומרים נוסח שני. קודם כל, למה צריך להגיד גם בלילה וגם ביום? בלילה תקנו חז"ל שיגיד בלילה, ישר אחרי הבדיקה, שמה ישכח ולא יבטל ביום. אם כן, אמרנו עשינו ביטול בלילה, למה צריך לחזור עליו גם ביום? כי ביום מצוי שאדם יישאר לעצמו חמץ בלילה, ואוכל את החמץ, יכול להיות שיישאר גם כל מיני שאריות מהמזון, לכן יחזור ויבטל את החמץ גם ביום. שתי ביטולים. בלילה שמה ישכח, ביום שמה יישאר מהסעודה. מה ההסבר? נסביר עכשיו את הביור הזה. כל חמירה וחמיה, כל חמץ ושעור, או כל חמיה, כל אחד לפי הנוסחים שלו. אחרי שיקימו את המצוות שריפה בחמץ, והוא נשרף טוב, ורוצים להגביר את האש. רק אז, אחרי שיקימו מצוות שריפת חמץ כדי בוי, כמו שצריך, עד יוסיפו את הנפט. מתי עושים את זה? בעצם, מהתורה, בסוף שעה שישית, איסור אכילה מדאורייתא. אך חילק, אך ביום הראשון. ועשו אחר כך בשומים המעונן שעתיים. מסוף שעה רביעית, החמץ אסור באכילה מדרבנן. מסוף שעה חמישית, גם אסור בהנאה. וזהו, משעה שישית הוא אסור בהנאה מדרבנן. אי אפשר לבטל אותו, אי אפשר למכור אותו. ומסוף שעה שישית, תחילת שעה שביעית, הוא גם נאסר מהתורה. איך מבארים את החמץ? בעיקרון יש לנו מחלוקת תנאים, מחלוקת חכמים ברבי יהודה. אנחנו דעת חכמים, אנחנו בכל דבר שאתה יכול להשבית אותו, כמו שאתה מפורר אותו וזורה לרוח, זורק אותו למים, שורף אותו, דעת רבי יהודה לומד מנותר שזה רק בשריפה. המנהג, פרק תברי בגדים, שהמנהג כבר לשרוף אותו, וכן גם כל עוד נזרח גם נהגו לשרופו, למעט המצב שאי אפשר לשרוף אותו, כגון ערב פסח שחל בשבת. טוב, אז ראינו מה זה ביטול חמץ. ראינו שמצוות השבית הוא מתקיים לדעת רש"י בנוסח הביטול, לתוספות בשריפת החמץ. הביטול מול לנו אפילו מהתורה להינצל מאיסור בל יראה ובל ימצא. ראינו גם שאנחנו גם שורפים את החמץ. שני דרכים ראינו בינתיים להינצל מהאיסור של בל יראה ובל ימצא. איסור אחד, דרך אחת על ידי ביטול החמץ, דרך שנייה על ידי בדיקה וביור של החמץ. יש גם דרך נוספת. שמקיימים אותה, על ידי מכירת חמץ. כשאדם מוכר את החמץ שלו לגוי. אלא מה? צריך לדעת שאדם מוכר את החמץ שלו לגוי, החמץ הזה הוא יותר חמור בשהייה בבית. למה? כי זה חמץ שהיה שלך, אתה רגיל אליו, הוא עתיד להיות שלך בעתיד, ואדם לא בדיל ממנו, לא נבדל ממנו כל כך, ויש לנו חשש שמה יבוא לאוכלו. לכן, לא מועיל מוחיצה כמו בסימן תפמם, שאדם מוכר שאדם הפקיד את סוגוי חמץ, מועילה מחיצה באלמה, אבל פה מכיוון שזה חמץ שלך, שאתה מוכר לגוי בעתיד גם לקנותו מהגוי, צריך להוציאו מהבית לכתחילה. כך ביראו רוב האחרונים מדעת השולחן ערוך, שצריך להוציא אותו מהבית. באמת המחירות בעבר היו מוצאים את החמץ מהבית, או לפחות היו מרגיזים אותם בחדר אחד, נועלים אותו עם מפתח, נותנים את המפתח לגוי. היום מכיוון שאנחנו צריכים את החדרים האלה ואין מקום בבתים, לשים את הדברים בתוך חדר ולשים בחדר ולזרוק ולנעול אותו, לייחד לו חדר. אז יש כאלה שעשו, רגיזו את החמץ במקום אחד, והזכירו את המקום לגוי. אלא מה? בבדיקת החמץ, כשמגיע הזמן בדיקת חמץ, הרי ההזכרה נעשית רק למחרת, כרגע ארונות הם לשלחה, הם עדיין לא הזכרו לגוי. רק למחרת הם הזכרו לגוי. האם יש חיוב לבדוק את החמץ כבר בלילה? או מכיוון שהחדרים האלה או הארונות האלה עתידים להיות מוזכרים לגוי למחרת, אז כבר מעכשיו אני אומר כבר שאין לי צורך לבדוק אותם, כי מחר כבר הם הוזכרו לגוי. ודרך אגב, זה גם כאלה, יש כאלה שעושים שלהם בית מאוד מאוד גדול, ויש להם טרחה גדולה בבדיקת חמץ, ורוצים לפחות למעט את המקומות שהם כבר לא משתמשים בהם בפסח, אז הם לפעמים גם מזכירים את הארונות האלה או את המקומות האלה גם כן לגוי. ואז בדיקת החמץ, זה יקל עליהם את הבדיקת חמץ. אז יש בזה מחלוקת אחרונים. יש כאלה שאמרו, לא, כרגע המקומות האלה הם לא שלך, רק יזכרו מחר לגוי, תבדוק אותם. יש כאלה אמרו, לא, שכן, שזה מותר, אין לך מצוך לבדוק את זה, כי מחר גם ככה זה יזכר לגוי. ממילא לא צריך לבדוק אותם. מחמת זה יש בדצים היום, כשעושים מכרות חמץ, שתי מכרות חמץ. פעם ראשונה הם מזכירים לגוי בלילה, כדי שתגיע הזמן בדיקת חמץ, אז ממילא הוא לא יצטרך לבדוק את החמץ. ויש כאלה שאמרו, לא, סגי, כמו הרב ווזנר, שעושים מכירה אחת, הרב ווזנר זכר צדיק וקדוש לברכה, שעושים השכרה אחת למחרת, והם סברו שמותר, שאין צריך להזכיר את החמץ, שאין צריך לבדוק את המקומות האלה, כמעט שהם עתידים להיות מוזכרים למחרת. אם כבר דיברנו על מכירת חמץ, אני רוצה להגיד כמה דברים על מכירת חמץ. מה המקור לזה שמותר למכור בכלל חמץ לגוי? המקור הזה מובא בתוספתא ופסחים, פרק ב' הלכה י', מביא אותה הראש, פרק ב' פסחים, סעיף ד', זה נמצא בשולחן ערוך, בסימן תמ"ח, סעיף ג'. חשוב לציין שאין שום מצווה למכור חמץ לגוי. זה דרך שלא נעבור על בל יראה בל יימצא, אבל אין שום מצווה. אדם שמכור חמץ לגוי לא מקיים בזה שום מצווה. ועד הרבה, להפך, יש כאלה שלא נוהגים לסמוך על מכירת חמץ. ויש כאלה שכן נהגו לסמוך. מה הבעיות במכירת חמץ? יש מספר בעיות שהרבה חששו להם. בדורות הקודמים, באמת, מכירת החמץ לא הייתה נחלת כל יחיד ויחיד. רק מי שהיה לו איזה מקולת או איזשהו סופר או לא יודע, או איזה משהו, מקום, על הפסד מרובה, היה מוכר את החמץ. אלא מה? במאה השנים האחרונות, זה כבר נפך לנחלתם של כל יחיד ויחיד. כנראה בגלל שהייצור המזון, החומרי שימור התפתחו, והחמץ נשמר לאורך זמן, ואנשים החליטו להתחילו למכור, גם כן, לרב עיר. והתחילו למכור כל יחיד ויחיד את החמץ שיש לו. וככה זה השתרש. והם באמת עושים את כל הקניינים, הרבה קניינים עושים, קניין הודיתא, קניין חצר, קניין סודר. הקניינים החליטו עם זה הגבעה, למי שיחרב, לכיוון שקשה היום לעשות את זה, להגיד לגוי, לכל אחד שיביא את החמץ שלו לגוי שיגביע אותו. כלומר, שהמוכר ירצה למכור, והכהן ירצה לקנות. אם היה לנו חסרון דת מוכח, בין מצד הקונה, בין מצד מוכר, אין קניין, ממילא המכירה לא תתבצע. מה המקור לכך? יש לנו סוגיה בקידוש שין דף ממתת, עמוד ב', ההוא גברא דזבי לנכסה, עדת למשק לארץ ישראל. היה אדם שמכר את כל נכסיו, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, אבל לא פירט את זה. בסוף הוא נאנס ולא עלה. ובעידנא דזבי לא אמר ולא מידי, הוא לא פירש את זה. אומר עובד, דברים שבלב אינם דברים. דברים שבלבו של אדם, כל עוד הוא לא אמר, אין להם תוקף. כך נפסק להלכה באמת בשולחן ערוך בחושן משפט, סימן רש ז' סעיף ד'. אלא מה? רבת ראשנו עוד סוגיה, קוף למד ד' קוף מב' ו'. הכותב כל נכסיו לאחרים, ושמע שיש לו בן, מתנה בטלה. וכך נפסק בשזמן רש מב' ו' בחושן משפט, סעיף א'. מה הסיבה? דברים שבעליהם אינם דברים, רק שאין עומדנה דמוכח שמתכוון אחרת. כלומר, אם אדם סד, אנחנו עדים, ממש בוודאות, רואים כאן, כמו שהוא לא ידע שיש לו בן, זה מוכח לנו, בוודאי לנו, שאם הוא היה יודע, הוא לא מתכוון למכור, אז פה זה אבי דברים שבלב ובליבו של כל אדם. אבי דבורים. כי זה דבר שהוא מוכח, כן? שאם הוא היה יודע, הוא היה ככה וככה, אנחנו כביכול עומדים את דעתו בוודאות, שהוא לא היה מתכוון למכור. בחי גוונה, דברים שבלב, אבי דברים. וכאן, כשמגיעים למכירת חמץ שלנו, מצד המוכר בוא נתחיל. יש בעיה מצד המוכר, יש בעיה מצד של הקונה. מצד המוכר, יש כאלו שלצערנו לא שומרים תורה ומצוות. כל המכירה שלהם זה הרבה בשביל לקבל איזו תעודה תקפה מאותו גוף כשרות, שיאפשר להם כביכול להביא את הקונים לאחר הפסח, ולהמשיך למכור את החמץ בשום בעיה. וזוהי כוונתם. אין להם שום עניין למכור את החמץ, לא יודעים בכלל לפעמים, יש כאלה שיודעים מה זה מכירת חמץ, אבל יש כאלה שאם תבוא אליהם למשל באמצע, אחרי הפסח, תגיד להם תשמע, היה עליית מחירים מאוד מאוד גדולה בפסח, ותגיד להם למכור את זה במחיר הישן, הם לא יסכימו. או יש כאלה שגדילו לעשות וראינו, וראינו במו עינינו, שקיבלו תפסים, מקווה שכבר תקנו את זה, ומכרו פשוט חמץ בפסח. אף על גב שיש איתה יגבות משה, שאומר שחי גם נעילו בטלה וכו', הרבים חלקו על הנושא הזה. וזה רק מראה שלא היה פה שום גמירות דעת למכור באמת לחמץ, אלא כטקס דתי בעלמא. מחמת זה, תיקן הרב אליושיב, זכר צדיק וקודש לברוכה, מספר סעיפים. מה זה מספר סעיפים שהוא הכניס? הסעיפים, הוא הכניס למכירה סעיפים שאומרים שבעצם המכירה, המוכר לא יוכל לטעון שטר למראית העין, או תופס לצרכים דתיים זה היה, וכו' וכו'. אם יהיה איזושהי בוררות, הוא צריך לבוא לדין תורה בבית דין ולא בבית משפט, ועוד כהנה וכהנה סעיפים שמבטיחים שהוא לא יכול לטעון כביכול, לא התכוונתי למכירה. אז אם הוא עושה את זה, יש במכירת חמץ את הסעיפים האלה, אז בעצם זה מאלץ אותו, שבעצם יש לנו פה עומדנה, יש לנו יותר גמירות דעת לראות שהאדם באמת מתכוון למכירה, כי הוא יודע שהוא לא יכול לטעון ולחזור בו. וחי גם בסדר, אם הוא לא עשה את זה, הוא עשה את זה שתה המכירה, שהוא בלי הסעיפים האלה, דת הרב אליושיב, דת רב חיים קניאבסקי, זכר צודק וקודש לברוכה, שזה חמץ שעבר עליו הפסח עד כדי כך. לא כמו רב שלמה זלמן אוירבך שחלק, הם טענו שאין איזה שום תוקף למכירה, ואם הוא עשה איזה מכירה כזאת שאין את הסעיפים האלה, ממילא זה חמץ שעבר הפסח, לכן גם דואגים, חס ושלום להיכשל בשום חמץ, אין שום בעיה בגמירות דעת, מצד המוכר. מה קורה מצד הקונה? אז באמת, מה היה פעם? בשולחן ערוך מבואר בתוספת הזה, שהאדם פגש גוי בדרך, ויש לו איזה חסרון כיס, שהוא עכשיו לא רוצה פשוט לאבד את החמץ. הוא פוגש את הגוי, אמרו, תשמע, אכפת לך שנעשה ככה וככה, ואני אקנה את זה ממך אחר כך וככה, אחר וככה, אמרו, בסדר, טוב, תשמע. אבל מכיוון שזה לא דבר שחוזר על עצמו כל הזמן, אז באמת, אנחנו מאמינים שגם המכירה היא הגיונית, תכף נראה. שהמכירה היא דבר מועט או דבר נורמלי, שהגוי יכול באמת לקנות בו לעם, לקנות את זה ובאמת לכוון לקנות את זה, אין בו שום בעיה. וזה לא דבר שחוזר לעצמו כל פעם באיזשהו, כמו איזה טקס או משהו כזה. אז בסדר, אז מסתבר שהמכירה הזאת היא תקפה. אבל, מה קורה? המכירה הזאת נעשית בפועל כל שנה ושנה. ולא רק זה, אותו גוי. כל שנה ושנה מגיע הגוי. הוא יודע שקוראים לו כל פסח, והוא הולך לקנות חמץ. עכשיו, איזה חמץ הוא קונה? בשווי של מיליוני, 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 מיליוני שקלים. אז יש קודם כל מספר ראשונים, ביניהם הרידווה והמאירי, שטענו שאסור למכור, למכירה, שתהיה בדרך קבע, שבזה משום הרמה. יש אחרונים שטענו שכמו הדבועת שור, שבעצם זה לא מועיל למכירה לדברים דאורייתא, שבא לרבה להימצא כמו חמץ גמור. אבל הדבר היותר חמור, זה שהמכירות היום הן לא הגיוניות. מה זה לא הגיוניות? הסכומים האדירים שהגוי צריך לקנות זה, זה בשווי של מיליוני, מיליוני שקלים, מיליוני דולרים. מפעלים שלמים, חמץ של עשרות ערים, ממש, של עיר שלמה, שממש זה סכומים לא הגיוניים. ותכף נראה לדוגמה. אני רוצה רק לקרוא לכם לשון של המקס השקל, בסימן תף ממחת. כותב לך את השקל, שון מפורסמת. אולם כל זה לא יועיל, ולא עלתה ארוחה לשבר בת עמי, לעת כזאת, אשר נודע ביהודה ובגויים, שהמחירה היא רק להפקיע איסור חמץ. אף החרדים על דבר השם, מוכרים בלב שלם. מכל מקום אין דעת הגוי לקנות המקום ולא החמץ. אם כן, במה נקנה החמץ לגוי? כיוון שגם החצר לא נקנה לו, כיוון שאין חפץ לקנות החצר, כלל. וליבי אומר לי, דווקא בימים הקדמונים, שהיה דבר ומכירת חמץ לגוי דרך מקרה, והיה מכירה בלב בין אצל הישראל המוכר, ובין אצל הגוי הקונה, אבל אתה בעוונותינו הרבים, הן רבים אתה, עמי ארצות, שגם בעיניהם הדבר רק מצוות אנשים מלומדה, ומנהג אבותיהם בידיהם. כל שכן שאין דעת הגוי לקנות כלל, בעניותי הדבר קשה בעיני הרבה. ומה אעשה ולחלישות שכלי בעוונותיי הרבים, לא ידעתי לתקן, וכו' וכו'. אז רואים את הטענה הזאת שהגוי כל שנה ושנה מגיע, והבעיה היא שהסכומים הם אסטרונומיים. עכשיו, בוא נעשה דוגמה, בוא ניקח דוגמה. מה קורה עכשיו שנשרף עכשיו מפעל שלם? באים לגוי, תשמע, של מי החמץ עכשיו שלך? שלך, נכון? זה המכירה הגמורה, נכון? שאתה קונה את זה. מה הנזק? גם דוגמה, מאות אלפי שקלים. הגוי ישלם את זה? הוא יגיד, מה פתאום? אני אעשה לכם טובה שאני באתי לרכוש לכם את החמץ. אתם רוצים שאני אשלם את כל הסכום הזה? אז מי ישלם את זה? טוב, הלכו לחברת ביטוח. מישהו ביטח את זה? לא. הגוי לא מבוטח את חברת הביטוח. מכירים רק את הבעלים. אז אם ניקח את הכסף מהבעלים, אז זה חמץ של גוי, נבחר לגוי, ויש עליו אחריות ישראל, כי ישראל הוא המבטח, הוא המבוטח. אז זה לא מועיל. ובאמת ככה המקרה, וכולם מכירים אותו, אני חושב, שבאחד הבדצים המפורסמים, אמרו לגוי, תשמע, זה מכירה עם כל הלכותיה, ואתה מתכוון לקנות כל החמץ של כל העיר, אבל דע לך, אם תהיה שריפה או הזק, אתה תשלם את זה. הגוי קם וברח ערב פסח. הלכו והתחדנו אליו, תשמע, ופה ערב פסח, פה שם. קם וברח. נו. יותר מזה, בבירור משפטני שהלכו ובררו, אמרו כל שופט, בדיניהם כמובן, שאמר, אם יבוא אליי דבר כזה, הרי מי קונה סחורה בסכום כזה בלי ביטוח, ויש עוד המון תנאים שמפורטים במחירה, שהגוי אמור להתחייב עליהם, שאין כל אדם בעולם לא יתחייב בסכומים כאלה, בכאלה תנאים. אז הוא ודאי שהוא יטען שתשתר למרית העין. ויכול שגם הסעיפים שהכניסו גם ברב אליושי וכו' במצב כזה, שזה דבר שהוא לא הגיוני לחלוטין, לא יתקיים לבית משפט. אלא מה? יש כאלה גם אמרו שגם אם זה לא, לא דווקא, אם זה לא מתקיים בית משפט, העיקר של מדיני תורה, זה יכול להתקיים. אז אמרנו, אבל מכיוון שיש פה חסרון גמירות דעת, ודברים שבליבוי ובלב כל אודום, דבר כזה שבוודאי הגוי, כל שכן שהוא בא כל שנה, וכל שכן שהוא אמור להתחיל בדברים שבדברים לא הגיוניים, אז לכן נוצרנו פה בעיה במכירת חמץ עצמה. יש עוד בעיות שאני רוצה בקיומו, לא נדבר עליהן. מה אני אומר? אני לא אומר לא למכור חמץ. לא אמרתי שהמכירה לא טובה. מה אנחנו אומרים? אין מצווה למכור את החמץ. אם אדם יש לו חסרון כיס גדול, ממש כמויות אדירות של חמץ שהוא חייב, לא דיברנו. אבל גם אז, שיחפש מחירה הגיונית, שיחפש מחירה קטנה יותר, מצומצמת יותר, כן? שתהיה לפחות, יהיה לה זבירות הגיונית, שיהיה פה דעת קונה של מצד הגוי גם. לא במיליונים ולא במיליארדים, כמה שיותר קטן. אבל מי שלא חייב למכור את החמץ, יש מצווה תשביתו. אדרבה, התורה אמרה, קח את החמץ, שרוף אותו, תקיים מצווה, שמכור את באחרונים גם. אם אדם שלא חמץ צריך לקנות חמץ של למכור, זה רק איסור עשה או שזה מצווה חיובית? יש לך מצווה, פעם בשנה, קח את החמץ, לשרוף אותו. אז בשביל חתיכת ביסקוויטים, או מחתיכת איזשהו משהו של כמה בפלות, אתה רוצה להיכנס לצרות של בא לראה, בא למצא. באף אגב שיש לימודים על זכות של תשובת אחת המסופר, שאינם בא לראה, בא למוצא, סגי זה שהוא לא רוצה את זה ברשותו, אבל זה איזו מחלוקת גדולה. אבל למה להיכנס בשביל כמה מספר מועד של חמץ לשאלות של בא לראה, בא למצא? לכן אני לא אומר לא למכור, אבל אסור לזלזל קודם כל בלה שמחמירים מחירת חמץ. זה לא מבין, זה לא חומר ולא טיימה. ראינו שיש בעיות שכן צריך לתת הדדת עליהם, אין מה לעשות. אבל אני אומר גם לגבי המוכר עצמו, אם אתה חייב למכור את החמץ, וזה באמת הפסד מרובה, שמענו, דיברו לך את המחירה כמו שצריך, אפשר לסמוך עליה. במקרים שאמרנו, לתת את הדעת על מקרים, על תנאים מסוימים, אבל אם אתה לא מוכרח, וזה חמץ שאתה יכול להתפטר ולשרוף אותו, אדרבה, תקיים מצווה, ותמכור אותו, וזה ההנהגה הנכונה, וזה ההנהגה לכתחילה, וכך צריך לעשות. זה לגבי מחירת חמץ. אני רוצה לסיים, להגיד דבר שלא לא, לא יודע כמה יודעים אותו, קמח, ספק חמץ, חמץ גמור, תערובת חמץ, מה זה קמח? צריך לדעת שלפני התחינה מרטיבים את, את הגרעינים של החיטה. מה המטרה של התהליך הזה? להפריד בעצם את הסובין, את הקליפה, מהקמח, שיהיה יותר קל גם בתחינה. אלא מה בעבר, מה היו עושים? מרתיעים את הגרעינים בזמן מועט, בשביל הניקיון של החיטה. כן? וזה היה זמן מועט כביכול גם להקל על התחינה, אבל בעיקר גם לנקות אותה. וזה באמת אולי נהוג אפילו בזמן החזון איש, אבל היום אנחנו עושים לניקוי בלחץ אוויר, לא עושים את זה בכלל בהרטבה. היום, ואדם יברר את זה, זה המידע שבדקו בכל המטחנות, ב-25 שנה האחרונות לפחות, שהיום, נכון, מרטיבים את הגרעיני חיטה, בכמה דקות משפריצים עליהם, אבל הם אחר כך שועים בין 14 עד 20 שעות רטובים. דגן שטבע בנער, עם מים מוחדרים לתוך הגרעין חיטה, הוא מחמיץ. ולת מנדפליג על זה. ואדם יבדוק, יבדקו את זה. יש רבנים שנכון, קוראים את ההלכה היבשה ועושים כן, כן, מותר, מותר, וזה וזה, הנה, ופלוני יתיר ואותיר. אבל מה המציאות של ימינו? לך תבדוק את המציאות של ימינו. המציאות של ימינו והמידע שיש לנו עכשיו בכל תחנות הקמח, וזה ב-20 שנה האחרונות, שאומנם הרטבה היא לזמן מועט, אבל החשייה של הגרעיני חיטה אחר כך במים, היא בין 14 גם הגיעה עד 20 שעות. ויותר מזה, הם הוסיפו נפח עד 3% מגודלם. בדקו את זה והם התנפחו, הם היו יותר גדולים ב-3% מגודל שלהם אחרי ההרטבה שלהם. והתפיחה. לכן, אדם צריך לדעת שקמח זה חמץ גמור, ואדם יבדוק את זה. חמץ גמור, לפחות חשש גדול מאוד של חמץ גמור. ממילא, אדם שלא רוצה למכור חמץ גמור, או, לא, או משהו כזה, או לא רוצה למכור חמץ, או להסתמך על מכירת חמץ, ידע שחמץ הוא בגדר חמץ גמור. ולא ספק. הרבה יותר חמור מאשר סתם ספק. ממילא, משהו מספק אם זה קרה או לא ספק, זה ספק דרבנן לכולם. אפשר לסמוך על זה. גם מי שלא סמוך על מכירת חמץ, אז זה הרבה הרבה יותר קל. אז הוא שולח ישר לקנות מהסופר, או שיש דבר שנקרא קמח יבש, איך עושים מצות? קמח שלא לוטט, לא רוטב במים, וזה נקרא קמח יבש, מנו עושים מצות, אז הוא שיקנה קמח יבש. הקמחים המילאים, יש הרבה קמחים מילאים שגם נעשים בצורה בתחינה יבשה, שזה הרבה יותר, הרבה יותר קל, וגם אם הוא חושש שיכול להיות מכירה לחומרה, פה זה הרבה יותר קל. כן, ואז יוצא מכל החששות הזה, אבל צריך לדעת שקמח זה דבר שהוא הרבה יותר חמור. וצריך לדעת את זה. זהו, בניסן יגלו, בניסן תדעו להיגאל, יש לו עורר ולרצות, תבקש את מלכות השם, להיגאל בזאת השם בגאולה שלמה, שנזכה לכל מן הזבחים, מן הפסחים, בית קודשנו, בתפארתנו, נזכה לרגלם, תזכו לרגלם בבשר, פסח כשר ושמח.